אנו במועד שידור שיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורץ. אבל אי אפשר להתחיל פשוטם את הדברים. אמנם השיעור הוקלט לפני יומיים באוניברסיטת בר אילן, במכון שי, אך אי אפשר להתחיל את השידור כמות שהוא. וביקשנו מכבוד הרב לומר כמה דברים, להקדים את השיעור, בעצם לצרף את מילות ההקדמה אל השיעור שיבוא לאחר מכן. כבוד הרב אילון, בבקשה.
שלום. השריפה קשה. השריפה כזאת, אמרה התורה וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. על שריפה כזאת, למדו חז"ל פשוטם של הפסוקים בפרשה שלנו, פרשת משפטים, כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. כי תצא אש ומצאה קוצים, למד רבי יצחק נפחא במסכת בבא קמא שהמדובר הוא על אש גדולה שיוצאת ומחלה, ומחלה בנו, והיא מוצאת כאשר היא מתגלגלת האש את מיטב השדה, את מיטב הכרם, גדיש או קמה. וכשהאש יוצאת, אנחנו פונים אל המבעיר ומבקשים ממנו שלם ישלם המבעיר את הבעירה. איך תיארו את זה חז"ל בצורה מרתקת? אמרו לו ישראל, ריבון העולמים, עד אימתי כך תהא הולכת ומחלה האש? לא הכתבת בתורתך שלם ישלם המבעיר את הבעירה? אתה הוא שהבערת, שנאמר, ממרום שילח אש בעצמותי. ואתה צריך לבנותה ולנחם אותן. וכך הם מסיימים בגמרא. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבערה שהבערתי. אני הצעתי אש בציון, שנאמר ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה. ואני עתיד לבנותה את ציון באש, שנאמר ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. ערב קשה, קשה מנשוא, שעות קשות עוברות על כולנו, כולנו שרופים ביחד, באורים מבפנים, בתוך השריפה הגדולה הזאת, בתוך ההלוויות הנוראיות האלה, שבאים ומלווים בהם את יקיריהם, משפחה ומשפחה, איש ואיש, שבט ושבט, כולנו את מיטב השדה ואת מיטב הכרם. שיעורנו שמשודר הערב, הוא עבר כרגיל, לפני יומיים, לפני הבעירה הגדולה, וממילא אין הוא עוסק ברגעים האלה ובשעות האלה, בדברים שכולנו חווים. ודווקא לכן ואף על פי כן, תורה הוא. ולמדנו שדווקא דרך תורה, דווקא דרך תפילה, ודווקא בשעות הקשות שבהם כולנו מחפשים את הנקודה להיאחז בה, את הנקודה להתחבר אליה, את המבעיר גם אם ההבערה היא קשה, את המבעיר שעתיד גם לנחם ולעשות אותה חומת אש סביב את ירושלים ולכבוד להיות בתוכה. אני מבקש להקדיש היום את השיעור שעוסק בפרשת משפטים בעניינים של זכר ליציאת מצרים, עילוי לנשמותיהם הטהורות והקדושות, של 73 ילדים. 73 חיילים, 73 אבות שיכולים היו להיות אבות ולא יהיו יותר. 73 בוני בתים שיכולים היו לבנות, ולא יבנו יותר. 73 בעירות, שהובערו היום, ואותם אנחנו מלווים היום. יונה דברי התורה שנאמר היום, עילוי לנשמותיהם הקדושות. יהיו דברי התורה האלה, חיזוק, אמונה ונוחם, שנמצא בעזרת השם, לעצמנו את הכוח ואת הנוחם, לנחם את המשפחות, לנחם את עצמנו, ולהמשיך בדברי תורה ובדברי תפילה, מתוך שירי תשבחות ושמחות שלמות. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, יורדים מהראייה הגדולה של מעמד הר סיני, ומתחברים עם וב החיבור אל הבירורים הפשוטים של המשפטים שצריך לשים לפניהם. איך אומר רש"י על הפסוק הראשון, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שלא תאמר, הלמד פעם אחת את אהרון, ואהרון ילמד פעם אחת, והוא ילמד פעם אחת, אלא תחזור ותאמר את הדברים, אשר יהיו הדברים כשולחן הערוך לפניהם. יש לזה חשיבות מאוד רבה בתחילת פרשת משפטים, מפני שמה שקרה בסוף עשרת הדיברות, ובייר העם וינועו ויעמדו מרחוק. מעמד הר סיני הבהיל. מעמד הר סיני הרתיע. היה צריך להסביר שלבהלה הזאת יש ערך גדול, לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. יש מעלה להתרוממות הזאת. אבל אחרי ההתרוממות הגדולה, יש צורך בהנחתה המסודרת. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך לפניהם. אם יש פעמים שנוצרת איזה מין רתיעה, חלילה, מהפרטים של השולחן הערוך לפנינו, הרי זה מפני שלא קיבלנו לפני כן את המנה של ההתרוממות. אבל אם אחרי המנה של ההתרוממות, אם אחרי שמקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים, הוא לא יורד אל השולחן הערוך לפניהם ומקבל על עצמו עול מצוות, אין להתרוממות הגדולה הזאת, לכוח האדיר הזה של וייר העם, של וכל העם רואים את הקולות, שום דבר שיתפוס במציאות. וכך חייבת להתחבר פרשת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך, פרשה פרשה, מצווה מצווה, פרט פרט, אל הפרשה הגדולה הזו של וייר העם וינו ויעמדו מרחוק. ואין לך יותר מחבר את שתי הפרשות, מבב החיבור בתחילת הפרשה, ומזה שבסופה של הפרשה, בשם הכלל של אין מוקדם ומאוחר בתורה, חוזרים למתן תורה, ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ושמה אומרים את הנעשה ונשמע, לא אחרי עשרת הדיברות ביתרו, אלא אחרי שכל הראייה הגדולה התפרטה למשפטים הארוכים לפניהם בסוף פרשת משפטים. ומכל פרטי השולחן ארוך הזה, אני מבקש לגעת בשני דברים כניסת הפנאי שתהיה לפנינו, אם נצליח לגעת גם בשני, קודם כל בגירות, ואחר כך בריבית. מדוע בחרתי לעסוק בשניהם? הגירות והיחס אל הגר, גירות היא קצת מילה מטעה, אין אני מתכוון כאן עכשיו לתהליך הגירות, אלא לדיני היחס אל הגר, ללא תונה ולא תלחץ, שניכנס אליהם יד, היא המצווה היחידה בתוך פרטי המצוות הרבים בפרשת משפטים, שהיא זכר ליציאת מצרים במפורש. אחר כך, שעוברים למצוות של בן אדם למקום, וחוזרים לשמיטה ולשבת ולמועדים, מזכירים שוב את יציאת מצרים. אבל בפרטי הדינים של בן אדם לחברו, מתחילת עבד עברי, ועד סוף הפרטים, ודלו דתהדר בריבו, וארבעה שומרים, ובור, וארבעה אבות נזיקים, וכל הפרטים שיש בפרשה, מופיעה מצוות הגירים, וכדי להבין את היחס אל הגר, מחייבים אותנו לזכור את יציאת מצרים. גם איסור לקיחת הריבית והנשך מחובר ליציאת מצרים, אבל בצורה אחרת, הוא איננו מחובר ליציאת מצרים בפרשה שלנו, אלא כאשר חוזרים על הפרשה, מחברים את סיפור הריבית, את איסור לקיחת הנשך והריבית, ליציאת מצרים. אני מבקש להתחיל בנושא הגירים, וללמוד אותו מפני שהציווי הזה של זכר ליציאת מצרים שמופיע בהמון מצוות, יש לו משמעות רבה מאוד בהופעה שלו כאן מיד אחרי מתן תורה, דווקא בפרשת הגירים, כדבר יחידאי בתוך הפרשיות של פרשת משפטים בהתחלה, של הבן אדם לחברו של פרשת משפטים. נראה את הפסוקים. הוא מופיע פעמיים, וזה הקושי הראשון, מהי הכפילות, בשביל מה הוא מופיע פעמיים, נראה את הדברים בפנים, נעלה כמה בעיות עם הפסוקים האלה, וננסה מתוך כל הדברים להגיע לאיזושהי נקודה כוללת. פסוק י' בפרק כ"ב, זו הפרשה הראשונה. זובח לאלוהים יוחרם, בלתי להשם לבדו. זה לא קשור בכלל לגר. זובח לאלוהים יוחרם, יש כאן למד קמוצה. רש"י קורא לה כיוון שהיא פתוחה ולא שבועה, לא בשבה, אלא פתוחה, מקרה שלנו בקמץ, הרי שמדובר פה על אותם האלוהים שכבר לימדה אותנו תורה שאסור לעבוד להם. ועכשיו באו להגיד שהזובח לאלוהים, זובח זו עבודה שהיא אצלנו, להבדיל, היא שייכת לעבודות הפנימיות בבית המקדש. היא איננה עבודה ששייכת אליהם. גם מי שעובד את העבודה זרה עם האלוהים האחרים לא בדרכה, אלא שלא כדרכה, כלומר, זובח כדרכנו לאלוהים האחרים, יוחרם, בלתי להשם לבדו. רק לא נאמר מזבח אדמה תעשה לי, מזבח אבנים, רק אצלו מעלים עולות וזבחים, כמו שלמדנו בפרשה הקודמת ביתרו, וכמו שנלמד שוב בסוף פרשת משפטים. וגר לא תונה ולא תלחצם, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אני לא נכנס כאן לאחת הבעיות הסבוכות בכל פרשת משפטים, עוד יותר בפרשת כי תצא, בדברים של חיבור בין נושאים בתוך פרשות. הרי הפרשה היא פרשיות פרשיות. יש כאן נושאים נפרדים ודאי. אז אני לא נכנס לשאלה למה נמצאת פרשת גרים ליד עניין עבודה זרה. עוד מעט נגיע לזה. אבל ודאי שיש כאן דבר אחד עוד יותר תמור. אין חיבור שמחייב וב. החיבור בין הפסוק הראשון שעוסק באיסור עבודה זרה, לבין הפסוק השני בדיני בין אדם לחברו, שקובע את איסור הונאת גר. זה ודאי מוזר. וגר, כאילו זה קשור לפסוק הקודם, לא תונה ולא תלחצם.
והטעם, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כל אלמנה ויתום לא תענון, גר, יתום ואלמנה, ודאי שהדברים מחוברים, הם הולכים יחד בהרבה מאוד פסוקים, ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וצווהו, הרבה מאוד פעמים הם מופיעים יחד, והכוונה היא העזרה לחלש, העזרה לזולת, העזרה למי שצריך את עזרתך. אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. ואז עוברת הפרשה לכמה פסוקים אחרים שקשורים לריבית, לא נקרא אותם עכשיו, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך וכולי, לא תסימון עליו נשך. הפרשה השנייה שעוסקת בגרים נמצאת בפרק כף ג', והיא נמצאת לפנינו במקור 2, ונראה רגע אותה. ומתוך ההשוואה בין שתי הפרשיות, שני פסוקי הגרים בעיקר, ניגע בכמה נקודות. היא נמצאת בתוך מכלול של עניינים חברתיים. לא תתה משפט אביונך בריבו. מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא אצדיק רשע. ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. וגר לא תלחץ, הוו פה בהחלט מובנת, כי זה המשך רציף. אי לקיחת שוחד, שוב אי ניצולו של החלש. השוחד הוא במקרה הזה מישהו שזקוק ברגע זה לדבר הזה. וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. אם הוו הקודמת לא הפריעה, הוו הזאת ודאי מפריע. הרי ודאי אין קשר בין פרשת השמיטה לגר לא תלחץ. וכשהתורה רוצה להביא שני דברים בפרשה אחת ולא לקשר, היא לא מביאה וו, הנה ההמשך. ושש שנים תזרע את שדך והשביעית תשמטנה ומתשתה, וכשמסיימים את עניין השביעית, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעית תשבות. למרות שהקשר בין ששת הימים והשבת נראה הרבה יותר קרוב מאשר בין אי לחיצת גר והשמיטה. בשני המקומות זה מחובר למשהו. במקרה הראשון זה מחובר לפסוק של איסור עבודה זרה, זובח לאלוהים יוחרם, וגר לא תונה ולא תלחצני. במקרה השני זה מחובר לפסוק הבא, ושש שנים תזרע את ארצך. זה מחייב הבנה. אבל הקושי הראשון בפסוקים הוא לא זה. הוא קודם כל עצם החזרה. כבר נאמרה המצווה הזאת לא ללחוץ גר. ואני לא שואל את השאלה שחזל שאלו, הרי גר שמדובר עליו כאן הוא גר צדק. אז הוא כבר נמצא בכלל ישראל, ודין איסור הונאה בישראל, הונאת דברים והונאת ממון, הוא כבר פסוק מפורש, לא תונו איש את עמיתו. אז על זה אנו חז"ל שרצו להרחיב בעניין של הגר, ואהבתם את הגר לתת לו לחם ושמלה, כי גרים הייתם, ולכן העובר על הונאת גר צדק עובר תמיד בעוד איסור. חוץ מהאיסור הרגיל שלא תונו אש איש את עמיתו, הוא עובר בעוד איסור. אני לא שואל למה מופיע בכלל האיסור על גר. איך אומרים חז"ל? ב-36 מקומות הזהירה התורה על הגר, הגמרא בבבא מציעא, מפני שסורו רע, יסודו הוא ממקור אחר, וצריך לשמור על כבודו, צריך לדעת להיזהר. אז למה בכלל נתנו מצווה מיוחדת שהיא בעצם אותו דבר כמו בישראל בגר? זה ברור. אבל למה פעמיים אותו דבר? וכאן השאלה הגדולה יותר. האם הטעם במקור אחד בפסוק כ' והטעם במקור 2 בפסוק ת' לאותו איסור הוא אותו טעם או לא? בואו נקרא את זה שוב. בפסוק כף כתוב, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. בפסוק הבא כתוב, וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. את מה מסביר כי גרים הייתם בארץ מצרים של הפסוק הראשון? את הסיבה לאיסור. אסור ללחוץ את הגר, כי אתם הייתם גרים. את מה בא להסביר כי גרים הייתם של הפסוק השני? את היכולת שלי לדרוש ממך להבין פסיכולוגית את נפשו של הגר. נכון? אלה שני דברים אחרים. בפסוק הראשון מדובר, אסור להונות וללחוץ את הגר, כי אתם הייתם גרים. הפסוק השני נאמר, אסור ללחוץ את הגר. נקודה. ומנכם מותר לי לתבוע את זה, כי אתה יודע את נפש הגר, ולמה אתה יודע את נפש הגר? כי גרים הייתם בארץ מצרים. האם זה אותו דבר? של שתי סיבות אחרות. תראו את רש"י. רש"י מסביר גם את הפסוק הראשון, גם את הפסוק השני, אבל בכל מקום בצורה אחרת. כי גרים הייתם של הפסוק הראשון, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם מקור שלוש. אם הונתו, אף הוא יכול להונותך, ולומר לך, אף אתה מגיירים באת, מום שבך אל תאמר לחברך. לפי זה מה הפירוש? וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גיירים הייתם, כי גיירים הייתם ולכן אין לך זכות לעשות את זה, כי הוא יכול לענות לך. מוזר. בעצם מאהבת עצמך אל תגיד לו את זה, כי גם אתה בעצם בן גרים. לפי הפסוק השני, מה רוצה התורה להגיד? וגר לא תלחץ וכולי, מקור ארבע. קודם כל אומר רש"י הערה, בהרבה מקומות הזהיר התורה על הגר מפני שסורו רע. והזכרנו. וזו תשובה לשאלה למה חוזרים על זה פעם שנייה. עכשיו הוא אומר את נפש הגר, כמה קשה לו שלוחצים אותו. שני הסברים ברש"י, רש"י מדויק מאוד. הפסוק הראשון בא לדבר על זה שיש לך חובה מוסרית להיזהר מלהונות אותו, כי אתה באותו מצב. במקור גם אתה גר. הפסוק השני מחייב אותך להבין את הקושי שלו מעבר לחובה הראשונה. לא רק שאתה מחויב מצד זה שגם אתה בן גרים, כי כל אחד מאיתנו הוא בן גרים, כי כולנו היינו גרים במצרים, אלא שאתה גם מחויב להבין את נפשו של הגר. מה החילוק בין הדברים? מה זה בא לומר? הגר הזה אגב שאנחנו מדברים עליו הוא כמו שאמרנו גר צדק. ורש"י באמת מברר למה אנחנו מכנים את, בכלל את גרי הצדק גר דווקא. רש"י בסוף מקור שלוש אומר, כל לשון גר, אדם שלא נולד באותה מדינה, אלא בא ממדינה אחרת לגור שם. נראה עניין טכני. נדמה לי שכדאי לראות את פרשת הגרים על הרקע של מצרים, יציאת מצרים, אבל לא רק מצרים ויציאת מצרים, אלא כל הדרך אל מצרים. כשמגיעים האחים עם יעקב למצרים, ופרעה שואל אותם, מה מעשיכם? הם עונים לו, רואי מקנה, היו עבדיך. אבל אז הם מוסיפים תשובה. באנו הנה לגור בארץ. באנו. על פניו זה נראה כאילו תיאור עובדה. אבל זה בכלל לא נכון. בברית בין הבתרים מקבל אברהם את הידיעה לא רק על גלות, אלא על החובה שלנו לעבור את כור הברזל של מצרים ולהיות גיירים. נדמה לי לעניות דעתי שכשאברהם אבינו מקבל את ההוראה, גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. ומגיעים בני יעקב עם יעקב ואומרים לגור בארץ בנו, הם באים לענות לפרעו שתי תשובות לשתי שאלות. האחת, מה בנו טכנית לעשות? כי כבד הרעב בארץ כנען. והשנייה, מה בנו מהותית לעשות? בנו ללמוד להיות גאים. כל המהלך ההיסטורי שלנו חייב להתחיל בגיר. אני אחזור עוד מעט לפסוקים של מצרים ויציאת מצרים עד לסוף של כי גיירים ותושבים אתן ילדים. עד לסוף הרבה אחר כך של היחס המתמיד שישאר אל מצרים שלא תתאב מצרי כי גר היית בארצך. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לחוש גרים. בגירות ישנם שני עניינים. נדמה לי שכל אחד מהעניינים האלה יוצר את קבוצת הפסוקים שמופיעה אחרי כל אחד משני הפעמים, משתי הפעמים של הפסוקים לפנינו במשפטים. כשאני אומר שאני מחויב באהבת הגר, בדיוק כמו שאני מחויב באהבתו או באהבתי שלי את אחי שלי, זה הגר הבא ממדינה אחרת, כל שבא ממדינה אחרת קרוי גר שלא נולד באותה מדינה. אני בעצם לוחם בתפיסה המצרית הראשונית של יכולת השליטה בי מפני שאני זר. שנאת הזרים שעם ישראל הכיר היטב בהיסטוריה מתבטאת קודם כל בחובת ההבנה של היותנו אנחנו גרים. הרב הירש מכנה את זה יפה מאוד כאשר הוא מחלק את החלוקה שאני מציע עכשיו בפרשה שלנו. הדבר הראשון שיש במצוות היחס השווה אל הגר הוא הקביעה של השוויון האמיתי בפני החוק. השוויון האמיתי בפני החוק אומר שחובתי כלפיך היא מפני שאתה ברור כמוני, וזה בא לידי ביטוי בצורה עוד הרבה יותר קיצונית. בוא נשים לב לפסוקים הראשונים. שאלנו מיד בפסוק הראשון במקור אחד, מה החיבור בין העבודה זרה של זובח לאלוהים יוחרם לבגר לא תלחצנו? פשוט, פלאי. מי זה הזובח לאלוהים? מה מקורו? זה עובד עבודה זרה. איך הוא עובד את העבודה זרה? הוא זובח. איפה הוא למד לזבוח? הרי זה לא עושים בעבודה זרה. הוא למד את זה אצלנו בבית המקדש. הזובח לאלוהים יכול להיות יהודי טוב, מבית טוב, ממשפחה טובה, מיוחס מאוד, שהמיר את דתו ונהיה לעובד עבודה זרה. הוא יוחרם. אבל הגר לא תלחצנו ולא תוננו כי גיירים הייתם בארץ מצרים. ההשוואה בין היהודי המקורי שסרח לגוי שהצטרף ונהיה לגר, היא השוואה שפרעו מעולם לא הבין אותה, והיא הידיעה הראשונה שלנו. מה שיקבע את סגולתך המוסרי, את כוחך המוסרי, הוא הערך המוסרי שלך. בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. ראינו באריכות, בשיעור שלם, באחת הפעמים האחרונות, את המלחמה נגד הבכורה המצרית. מה שקובע את הכוח שלי הוא הידיעה אם אני עושה את דבר השם או לא עושה את דבר השם. פרעו שתפס שאין השם בארץ. מי השם אשר אשמע בקולו לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח, יצר עולם של כוח. לבחורות היה כוח כזה, ולפרעונים היה כוח כזה, ולחרטונים כזה, וכך נוצרה היררכיה שקוראים לה בית עבדים. איך קראנו לה תמיד? סוס ורוחבו. כל אחד במצרים הוא הסוס של זה שרוכב עליו. זאת המטאפורה של מצרים. כל תפיסת העולם של השוויון בפני המחוקק, היחיד שבפניו העולם כולו שווה. כי המדובר הוא על השוויון בפני השם לבדו. נובעת מהתפיסה שגם הזובח לאלוהים, גם אם הוא יצא ובא מהבית הטוב ביותר בישראל, הוא מומר. הוא לא מצטרף לשום דבר שבקדושה. והגר, אתה מחויב עליו כמו על אחיך ביותר מעל אחיך. אני לא יודע אם שמים לב, אבל המקום שזה בולט ביותר, זה בהלכה הראשונה שמופיעה ביציאת מצרים. שם זה המקום הבולט ביותר. בהלכות הפסח. בהלכות הפסח נאמר במקור 8, יומר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח. כל בן נאכר לא יאכל בו. אחרי זה גם כתוב שגם ערל לא יאכל. ואחר כך, כל עדת ישראל יעשו אותו. וכי יגור איתך גר, ועשה פסח להשם, אמו לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו. מי זה בן איכר? רש"י, מצד שמאל של הפסוק. כל בן איכר, זאת חוקת הפסח, ומיד שיצאו ממצרים, עוד לא יצאו, ונתנו את דיני הפסח. כל בן איכר זה לא גוי. כל בן איכר שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. ואחד עובד כוכבים ואחד ישראל מומר או משומד במשמע. אבל הגר שנמצא איתך הוא כן אוכל. בפילי פלאות זאת ההלכה הראשונה בפסח. אתם תלמדו כשאתם אוכלים את הפסח את מה שבמצרים לא הבינו. אין לכם שום זכות בעולם מפני שאתם בלבטים על האדמה הזו. אתם לא בלבטים. אתם נשבורכו בלבית על זה. אין לכם שום זכות יתירה עלינו מפני שאנחנו גירים. אדרבה. אם חס וחלילה יש כאן בן נאכר שנתנקרו מעשה והוא משומד, הגר קודם לו באכילת הפסח. ודאי, בערכו הסגולי, יהודי תמיד נשאר יהודי, יש בזה עניין גדול, צריך תמיד להזכיר את זה, זה עניין בפני עצמו. אבל בחובה שלי ובזכות שלו להתקרב אל הפסח, הגר רצוי, בן הנאכר דחוי לחלוטין. זובח לאלוהים יוחרם, בלתי להשם לבדו. הוא הוציא את עצמו מהשוויון של כולם אל המקור, כי הוא זובח לאלוהים אחרים. וגר, הוא זה שקירב את עצמו אל המקור. הוא מקבל דין בפני עצמו נוסף על לא תונו איש את עמיתו. לא תלחצנו, לא תוננו. למה? כי גרים הייתם בארץ מצרים. את היסוד הזה שכולם שווים בפני בוראם, למדתם במצרים שאמרה אין השם בארץ, ולכן יצרה בית עבדים. מאיפה נוצר בית העבדים הרודני הזה? מאיפה נוצרה הקפיצה שמותר לי להרוג את כל מי שחלש או את כל הבן הילוד? רק מפני שאם אין אלוהים בארץ, זאת הקפיצה הראשונה. הגירות כשוויון של כולם בפני השם לבדו. מי שבא מבפנים והתנתק, נמוך לאין ערוך, מבחינה מעשית, מזה שבא מבחוץ להתחדש. אין אנטיתזה גדולה יותר בין התפיסה הזאת לבין התפיסה של הווה נדחק מלא, פן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם. זה בא בחיבור של פרשה אז. ואז באה פרשה ב'. היא נוגעת בנקודה השנייה של הגירות. לגור בארץ בנו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מרתק איפה זה מופיע. זה מופיע הרי בברית בין הבתרים, אבל בוא נזכר רק רגע בפסוקים של ברית בין הבתרים. מקור מספר 5. פרק ט"ו בספר בראשית מופיע אחרי המלחמה הגדולה, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. במלחמה הגדולה הזאת אברהם מנצח והעולם כולו מבקש מאברהם להיות בעצם נשיא העולם. מנהל העולם. הבעל הבית של העולם. אברהם אבינו נזהר מאוד ואומר חס וחלילה אני לא לוקח כלום. מחוט ועד צרוך נעל ואל תאמר אני השארתי את אברהם. בלעדיי רק אשר אכלו הנערים. הוא הולך ליפול. הוא יכול עוד רגע ליפול בשחרון החושים של המנצח, כי הוא ניצח במלחמת העולם הגדולה של מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. ואז נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. והוא מבטיח לו בעלות על הארץ. אתה תהיה זה שזכאי לארץ הזאת, והוא אומר לו את אורכה ואת רוחבה, אבל אז הוא אומר לו את האמירה הבאה. לפני שתזכה בבעלות תזכור. ויאמר לאברהם ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך ככרטיס כניסה לארץ, בארץ לא להם. ועבדום, ועינו אותם 400 שנה וכולי, ואחריכם ייצרו ברכוש גדול וכולי. שימו לב למה מחוברת מצוות הגר בפרשה השנייה, לפלאי פלאות. מקור 2, בגר לא תלכה. ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה והשביעית תשנתנה. אתה לא בעל בית גם בארץ הזאת. הזכות שלך בארץ הזאת היא מפני שלי כל הארץ ואתם גאירים בתושבים. האסון שלך כאן יכול להתרחש כשתסבור שאתה פה מנהל את העדה. ותשכח שבעלי האדמה שאתה הבעלים שלה, זה הקדוש ברוך. אתה קיבלת את הזכות להיות פה. כל אחד שב אל אחוזתו, איש של משפחתו, איש של אבותיו. בעצם הקרבה שלך אל האדמה, באיזשהו מקום אם מעמיקים את זה, זאת היא הקרבה שלך אל הקדוש ברוך הוא. כי כך אתה מתקרב אל אבותיך, ואל אבות אבותיך, ואל אבות אבותיך, ואל המקור הראשון. בשנת היובל הזאת תשוב הוא איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. אבל אם אתה שוכח מהו המקור של המקור הראשון, אתה איבדת את כל הזכות שלך על האדמה. זה שגירים הייתם בארץ מצרים, בא להגיד עכשיו דבר שני, אם הדבר הראשון היה ממילא כולם שווים בפני החוק. הדבר השני בא להגיד, גירים הייתם, כך תוכלו לדעת לקבל ארץ, לשלוט בה, ולזכור שהיא בכלל לא שלכם. כאן הזכרנו רן במסכת נדרים שעוסק בסוגיה של דינה דמלכות הדינה. והרן שהוא עוסק בדינה דמלכות הדינה אומר שזה נכון בחוץ לארץ. דינה של המלכות הוא דין. מדוע זה נכון בחוץ לארץ? כי המלך הוא אדוני הארץ. אבל בארץ ישראל, כותב הרן בנדרים בדף כפחת, בארץ ישראל המלך אין לו שום אדנות על הארץ יותר ממנו. הארץ היא של הקדוש ברוך הוא. הוא שליח שלו לתפקיד X, ואני לתפקיד Y. לכן בארץ ישראל אין לו זכות שליטה יותר ממני, מפני שהוא שולט ברגע זה באופן אקראי או לא. ההתחברות אל האדמה היא לא מפני שאני בעל בית. יש כאן איזה מין אבסורד כזה. שכשמעמיקים בו תופסים אותו לעומק. לא רכושנות יש בהתחברות שלי אל אדמת ישראל, אלא התחברות אל החובה שלי ואל הזכות שלי להחזיק באדמה שהקדוש ברוך הוא בנו. נקרא לו אני. אלה שני צדדים שחייבים לתפוס בגירות. בלעדיהם אין מהלך שממשיך. זה כל כך בולט בפסוק, מעניין מה האיסור בגר להונות אותו. אבל בגר מופיע עוד מילה, פעמיים, לא תלחצנו, לא תלחץ. פעם היחידה שהמילה הזו מופיעה בכל ספר שמות, חוץ מפה, היא על בני ישראל במצרים. מקור שבע, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. מאוד דומה לזה, פעם אחת בתורה, בפרק אחד בלבד בספר ויקרא, מופיעה בכמה הטיות, בכמה צורות, המילה פרך. היא מופיעה לגבי איסור השיעבוד באחיך. לא תעבוד בו עבודת עבד. לא תרדה בו בפרך. פעם היחידה שהמילה הזו מופיעה בתורה היא בעבודת הפרך של ישראל במצרים. דברים מחוברים לחלוטין. הלחץ שאני מדבר עליו עכשיו נובע ממה שלמדת ביציאת מצרים. אנחנו עוסקים תמיד בעניינה של הגלות, במה הגלות עושה, מה הגלות עוברת, מה הגלות מלמדת. הגלות היא קודם כל כור היתוך חינוכי. אנחנו כולנו גירים. את זה צריך ללמד את מצרים. אולי עומק הפסוק של לגור בארץ בנו, הוא בנו ללמד את עצמנו ואותך פרעה, מה זה שאנחנו כולנו גירים. איך מסביר רבינו בחיי, הזכרנו אותו כבר פעם, את הפסוק הנפלא של תחילת פרשת בו. בו אל פרעו כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. תמיד הפסוק הזה כל כך מפריע, זו גאוותו של מי שאמר והיה העולם חלילה שמה, שהתעללתי במצרים. הרי האסוציאציה שלנו למילה היא אחרת לגמרי. את זה תספר באוזני בנך ובן בנך. רבנו בחיי אומר שם כל כך נפלא, עברית כל כך פשוטה. התעללתי זה מהשורש של עין למד למד. כפולים. עלול. עילה ועלול. איך אנחנו פותחים באותה פתיחה של התפילות שיש מי שנוהגים לפתוח ותמיד פתח אליהו זכור לטוב, אנטו עילת העילות וסיבת הסיבות. בכל דבר בעולם יש עילה, כלומר סיבה קודמת. אבל ככל שהאדם מבוגר יותר, משוחרר יותר מאלוהים אחרים קטנים, מכל מיני פרעונים שמסתירים לו את השורש, הוא מצליח יותר להבין מי היא העילה הראשונה. כך הילד סבור שהעילה של העץ זה הנגר, או אולי המסעית שבאה, או אולי משהו יותר קדום, או אולי העץ, או אולי היער. ככל שאנחנו בהירים יותר, מבוגרים יותר, עמוקים יותר, יסודיים יותר, אנחנו פוגשים את העילה הראשונה יותר. אומר רבנו בחיי, את זה תספר באוזני בנך ובן בנך. כל מה שבאתי לעשות במצרים היה להתעלל. שם נתגלה שאני היא העילה הראשונה בעולם. את אשר התעללתי במצרים. זה בפרעו לגלות. זה אומרים בני יעקב לפרעו, לגור בארץ בנו. לא באנו ללמד את עצמנו משהו. אותך באנו ללמד שגם אתה גר. אותך בעל הבית המדומה. באנו ללמד מי כאן בעל הבית. מי הוא עילת העילות בסיבת? אם מעמיקים כאן, מגלים שהפרשה של וגר לא תונה ולא תלחצנו, שאומרת בהתחלה את המושג של השוויון בניגוד לזה שעבד עבודה זרה, שהוא מנותק, יוחרם. יוחרם הכוונה היא ימות, אבל יש בזה את הביטוי של החרם, של ההוצאה מהמקום. לעומת הגר שאותו אני מקרב, אני חייב להחליט. ממילא זה פתיחה למצוות שבאות מיד אחר כך. כל אלמנה ויתום לא תענו. תראו את הפסוקים. זה לא רק חיבור סמי. כיוון שכולם שווים בפני המחוקק, אז אין לך שום זכות לשלוט על החלש, אתה מחויב בחלש בעזרתו של החלש, בדיוק כמו שאתה מחויב כלפי. אבל זה מוביל להרבה יותר. שיא של זה הוא במצוות ההלוואה של עם כסף תלווה את עמי. לכן רק אני מזכיר בהערה, אבן עזרא לומד פה לימוד אדיר בפסוקים. שימו לב לפסוקים של כל אלמנה ויתום מפסוק כ"א. תראו את הלשון מבחינת העברית. כל אלמנה ויתום לא תענון. אל מי פונים פה? אל היחיד או אל הרבים? אל הרבים, לא תענון. נכון? כלומר, המענים פה זה רבים. אם ענה תענה אותו, אל מי פונים? אל היחיד. כי אם צעוק יצעק אליי היתום או האלמנה שמוע אשמע צעקתו. אז עברו מרבים ליחיד. והסיום, מה העונש? וחרה אפי בכם. עזרנו לרבים. נראה אבן עזרא הערה אדירה. בכל חברה הוא אומר, כמה נוראיים, כמה סדיסטים פה יש. אם ענה תענה. אבל אם יש מישהו שמרגיש שהוא יכול לענות את היתום, משמע שהחברה אפשרה לו לעשות. אני פונה אליכם כחברה ומאשים את כולכם. כל אלמנה ויתום לא תענו. פיזית, תמיד המענה הוא אחד חריג. אם ענה, תענה אותו. אבל האחד החריג הזה מעיד על חוליה מפורקת בתוך מערכת שאפשרה לו לעשות. לכן בחרה אפי בכם, והרגתי אתכם בכם, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתום. יש סדר ברור. יש דין ויש דיין. חברה שמענה את היתום ואת האלמנה, היא חברה שמאפשרת לזה להתרחש. לא מדובר פה אל אין סוף מענים. מדובר פה אל מערכת שנותנת לדבר שיקרה. השיא של זה נמצא בפרשה של רידי. אבל לפני שאני נכנס אליה שוב, זה הצד של השוויון המוחלט בפני החוק. זה לא רק אהבת הזולת, העזרה לזולת, החסד. תשימו לב לאן זה מגיע ברידי. בהלוואה. אם כסף תלווה את עמי, את העני אימא, לא תהיה לו כנושא, לא תסימון עליו נשך. אם חבול תחבול צלמת רעך, עד בו השמש תשיבנו לו. יחסותו לבדה, היא סמלתו לאורו, עמי ישכב, והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. אם כסף תלווה את עמי, ונשמע מה? רשות. אתה יכול להלוות, אתה יכול לא להלוות. אם ילווה. אז מה הפירוש אם כסף תלווה את עמי את העני אימה? אם כסף תלווה את עמי את העני. אז את העני אימה. לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. הזמן קצר. למה באמת אסור לקחת ריבית? למה אסור לקחת נשך? מה כל כך רע בזה? את הבית שלי מותר לי להזכיר ולקבל על זה כסף. למה אסור לי להזכיר את הכסף שלי ולקבל עליו כסף? מה רע בריבית? אני מזכיר את כספי בלי יתרי עסקה עכשיו. סתם. אני נותן לך את כספי כי יש לי כסף, ואני מבקש כסף על הכסף שהזכרתי, את בהמתי. מותר לי להזכיר ולקבל כסף על הבהמה. רק כסף אסור לי להזכיר ולקבל עליו כסף. תראו רגע את רש"י. מקור שש. ועוד רגע נעבור לפרשה השנייה של ריבית. כי ריבית זה יציאת מצרים, וריבית זה השיא של השוויון בפני החוק. תבינו עד כמה השוויון בפני החוק מגיע. עוד שנייה אחת. מה זה מושג הגהירות שקודם לריבית? אם כסף תלווה את עמי, רבי ישמעאל אומר, כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ משלושה, וזה אחד מהם. לא הבנו נכון את הפסוק. אתה חייב להלוות. מה עכשיו? רוצה להלוות. תחפש למי. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמה, פירושו, אתה חייב להלוות. אז א', אני חייב להלוות. אחר כך מה נאמר לי? לא תהיה לו כנושה. אתם מבינים את הפשט לא תהיה לו כנושה, לא תהיה לו כנושה פירושו, אחרי שהלווית, אסור לך לגרום לו שיהיה לו אי נעימות ממך. באמת, בחוצפה שתגרום לו שיהיה לך אי נעימות, הוא סך הכל צריך להחזיר. לא תהיה לו כנושה. רבי יש מתאר את זה במשפט מאוד יפה. כתוב בגמרא שרב דימי אמר, מה זה לא תהיה לו כנושה? שלא יעבור בעל החוב המלווה בפני הלווה ויתבייש הלווה. רב ירש, כמה זה עקום והפוך מכל תפיסה חוקית אחרת בעולם. מי מתבייש ממי? על פי ההלכה. המלווה צריך להתבייש מהלווה. לא הלווה מהמלווה. אסור לך לגרום ללווה, מה אתה רוצה בכלל? ולא רק שההלכה, וזה חובה. לא מדובר, עשית כבר צדקות, אז אל תחזור באמצע, הייתי מבין את זה. רשות, אתה רוצה להיות צדיק, אתה לא יכול באמצע לא להיות צדיק, ועליה המשחק היו שאתה צדיק. אבל לא, זאת חובה, זה בכלל לא פרשת לווה, זה פרשת מלווה. הלווה רוצה שאני אתן לו בריבית. לא מפריע לו. אסור לשניכם, ואתה מחויב לא לגרום ללווה להתבייש ממך. לא תסימון עליו נשך. איך מתאר רש"י לא תסימון עליו נשך? כל כך מוכר. נשך, בסוף מקור 16 ריבית, שהוא כנשיכת נחש, שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש, ופתאום הוא מבצבץ ונופח עד שצודק. כך ריבית. אינו מרגיש, אינו ניכר, עד שהריבית עולה ומחסרו ממון הרבה, עד שזה מגיע לראש. עולה לו לראש ומפה. מתחיל ברגל קצת, שזה עולה לך. מה היגיון? מה אתה רוצה? אתם תופסים על מה אני מדבר עכשיו? השוויון בפני החוק שאני מדבר עליו עכשיו זה לא מושג העזרה על הזולת הקלאסית. זאת חובה של נתינה לעני ואיסור של גרימת ביוש ללווה מפני שהוא לבא. ואם אתה לא עושה כך, באה הפרשה בויקרא, מקור 12, ואומרת, וכי עמוך אחיך ומתי ידו עמך, וחזקת בו גר ותושב אחי עמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך וחי אחיך עמך. את כספך לא תיתן בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. אסור נשך וריבית. למה? יציאת מצרים. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. אומר רש"י, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי, מקור 13. אז מה זה קשור? אני הוא שהבחנתי בין בכור לשאינו בכור. אף אני יודע ונפרע מן המלווה מעות לישראל בריבית, ואומר של גוי. אגב, צריך להבין, אין איסור לקיחת ריבית בעשיית ביזנס, עשיית כלכלה של כסף בין כל העמים לכל העמים. זו לא מצווה שחלה בבני נוח. לכן גם אין איסור ביני לבין גוי. זו חובה משפחתית. בתוך המשפחה, בתוך עם ישראל, אני אוסר עליך את האיסור. לאחיך לא תשאיר. ועד איפה זה מופיע? גמרא מתארת, תניא, אמר רבי יוסי, בואו ראה כמה סמיות עיניים של מלווי ריבית. מקור 14. מה סמיות עיניהם של מלווי ריבית? אדם קורא לחברו רשע, יורד עמו לחייו. הוא ידע מה זה ריבית. והם מביאים עדים ולבלר וקולמוס ודיו וכותבים וחותמים. אבל הם לא מבינים בכלל שבמקום אחר כותבים וחותמים משהו אחר. לא מזה, כפר באלוהי ישראל. מי? זה שאילבה בריבית. הם עושים פה חתימות וכותבים, הם עושים תקסים וסוגרים עניינים ומעבירים, הם בכלל לא יודעים שיש בעוד מקום חתימה. מה אתה רוצה? מה הוא עשה? הרמב״ם ניסח את זה יותר חריף. לקח את הגמרא הזאת וניסח אותה במקור 15 בהלכות מלווה ולווה כך. כל הכותב שטר ריבית, הרי זה ככותב ומעיד עליו עדים שכפר בהשם אלוהי ישראל. וכן כל הלווה ומלווה בריבית, בינן לבין עצמן, יש הסכמה. הרי הם ככופרים בהשם אלוהי ישראל וכפרו ביציאת מצרים. שנאמר את כספך לא תיתן בנשך, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם. יסוד הוא יסוד הדין. האור החיים הקדוש, שמופיע כאן במקור 17, מנסה להבין את תחילת הפסוק, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. רש"י, מי שרוצה יראה מקוצר הזמן, אני אומר אותו על פה, רש"י מופיע במקור 16 והוא מסביר, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, זה הרי מסורבל הפסוק. הפסוק בא להגיד את סדרי הקרבה בחובת הצדקה. אם כסף תלווה, אז קודם כל אתה חייב לעמי. עמי קודם למישהו לא. ואם אתה מלווה לעמי, אם זה לא רשות, כשאתה מלווה לעמי, אז קודם כל תלווה לעני, את העני. ואיזה עני? את העני עמך. מכאן למדו שעניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. לפי רש"י הפסוק הוא סדר חובת הצדקה. יש סדר בצדקה, זה לא סתם. יש סדר. עמי, העני, העני עמך. האור החיים הקדוש שואל שאלה נהדרת. אומר האור החיים, אם זה כל כך חובה והכל כל כך ברור, אז למה זה כתוב בצורה שאפשר להבין את זה כרשות? בסדר, קיבלתי הכל. כפר באלוקי ישראל ואסור ונורא ו... אבל, אז למה מתאים אותם? בא רבי ישמעאל ואומר, כל אם ואם שבתורה, נכון? רשות. חוץ משלושה, וזה אחד מהם. הוא כל כך חמור, וכפר באלוהי ישראל, אז שיהיה כתוב, כסף תלווה את עמי, תחתוב שאל הוריד מילה אחת. שמה באה עם כסף? רש"י תראה, כשאתה מלווה, אז תלווה קודם כל לעמי, אחר כך לעני עמך, ואחר כך לעני בעיר אחרת. אז האם הוא כאשר, מסדר ההלווה. האור החיים נוסעים מהפשע. אבל הוא נותן לנו את הפילוסופיה של הריבית. במילה אחת. את תפיסת העולם של מה פירושו של השוויון בפני החוק. מתוך כדי הדברים כדאי להיזכר, ואיך נהג יוסף כאשר באו אליו המצרים ואמרו לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכל. נו, אז מה עושים? אם כסף, תראו, הבעיה היא את עמי, את העני עמה. הסבר של האור החיים. במחילתא רבי ישמעאל אומר כל אם שבמקרא רשות חוץ מזו. צריך לדעת. למה ידבר השם בדרך ספק במקום ודאי? למה להגיד אם? הרי יש כאן שתי אפשרויות. שיגיד פשוט, כסף תלווה. ואולי, כי בא הכתוב להודיע ולהשיב גם כן לאשר ישאל השואל. בראותו שאלה פילוסופית. כי ירבה כבוד אדם בזהב לרוב, ואוצרותיו מלאים הון עתק ללא צורך. יש אחד עשיר כמו כל. ויאמר אדם, מה הן האוצרות זהב לאדם ללא דבר? אפשר היה להתחלק יותר נכון. למה לא הספיק השם לתת לו מזונותיו הצריכים? לא יהיה זה גדול, האור החיים לא גומר, למה לי לא נתן חלק? גומר, זה יותר יפה. למה לא יהיה זה גדול מיעקב אבינו? כשרוצים לדבר על העני, אז זה לא אני עכשיו. ולמה לא יהיה זה גדול מיעקב אבינו אשר שאל לחם לאכול ובגד ללבוש? לא הגיוני. אומר האור החיים, כלומר, השאלה הראשונה שבה הוא עוסק, מה ההיגיון של העולם? הרבה פילוסופיות, הרבה קולמוסים ודיוטות נשברו על השאלות האלה. שוויון. הן אמת, תפיסת השוויון של האור החיים. לשתי דקות. הן אמת, כי מה שיחסר לאדם מכדי צורכו, יש טעם בדבר. יש דין ויש דיין, והקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים נכון. עם האחד הוא מסתדר בכסף, עם השני בדברים אחרים, יש מישהו שמסדר את הדברים. זה לא תפקידך להיות מנהל חשבונות חס וחלילה של הקדוש ברוך הוא ולדעת איך זה. לא צריך להבין שיש מהלך בעולם. כי השם בחסדו נותן השפע הצריך ברווח לכל איש ואיש די מחסור. והיה כי יחטא אדם ואינו ראוי לקבל פרנסתו בכבוד מאל הכבוד. לא יודע למה. אז הקדוש ברוך הוא החליט. אולי זה עונש הרבה יותר טוב חס מחס וחלילה מעונש אחר. לא יודע. החלק המגיאור זה נפלא שם. לא יתלנו עליון. כשהמדינה מענישה אותי והיא לוקחת ממני כסף, אז מה היא עושה? היא לוקחת אותי. המדינה שלנו, בואו, במקרה שלנו עכשיו, החלק המגיאו לא יתלנו העליון. אלא הרי הוא מתקבץ אל מקום אחר. יש לך קודש ברוך הוא קופות. לך יש הרבה כסף? נעים להכיר אתה קופה. ויש לך תפקיד. והקודש ברוך הוא בחר אותך כקופה. אתה מבין מה? לא כל אחד הקודש ברוך הוא בוחר כגבי צדקה אישי שלו. עכשיו הוא ממשיך. אלא הרי הוא מתקבץ אל מקום אחר, ותהיה פרנסת הלב אצל אדם אחר. הוא עובד שלי. כן. אני בנק שלו, שאל אותי פעם יהודי. כן. איך? לא יודע. הבא לו דרך שם פרנסתו. וזהו אומרו, תראו פשט בפסוק. אם כסף תלווה את עמי פירוש, אם ראית שהיה לך כסף יותר על מה שאתה צריך לעצמך, זה כבר מדרגה, יש לך יותר מדי כסף. מדרגה קשה. אם ראית שהיה לך כסף יותר על מה שאתה צריך לעצמך, שאתה מלווה לעמי, תדע לך שאתה לא מלווה מהחלק המגיע לך, אלא חלק האחרים שהוא את העני עמד. ובזה רמז כי צריך לפתוח לו משלו. אם כסף תלווה את עמי, אתה חושב שאתה מלווה? אתה בסך הכל מחזיר לו את החוב שלו. הקודש ברוך הוא מאזן כאן את הדברים. אנחנו תופסים את התפיסה החברתית של גירות. גירים ותושבים אתם עמדי. אני יודע מי הקופה של מי מתי? אני יודע איך העולם הולך להסתובב? אם כסף תלווה את עמי, לא הלווה צריך לברוח מהמלווה. כי מה שעושה המלווה ללווה, הוא הרבה פחות ממה שעושה הלווה למלווה. יותר ממה שעושה בעל הבית עם העני, אומרים חז"ל, עושה העני עם בעל הבית. בעל הבית, מסביר המהר"ל מפראג, פותר לעני בעיה מקומית. העני מחזיר את בעל הבית להיות אלוקי. הוא נותן לו למלא את תפקידו. הוא נותן לו להיות חלק מהמערכת שמקיימת את העולם. בעל הבית סותם חור לעני. העני מרומם ערכית את בעל הבית. לא הלווה יצטרך לברוח, אלא המלווה יצטרך להיזהר בכבודו של הלווה. למה אי אפשר להזכיר כסף? זו שאלה גדולה. אבל אולי זה קשור לאותם הדברים שאמרנו. יש כלל הלכתי שלפעמים שוכחים אותו, אולי לא מכירים אותו, הוא כלל הלכתי יסודי. הוא קיים רק בכסף. מלווה, כך כתוב, מלווה להוצאה ניתנה. מה פירושה של ההלכה שמלווה להוצאה ניתנה? אם אני לוויתי ממך 1,000 שקל, ברגע זה 1,000 השקל האלה, הנייר הזה, של 1,000 שקל הוא שלי, הוא לא שלך. יש לזה הרבה נפקמינו. האם אני אחראי על זה כבר? זה עבד לי מיד. גנבו את זה ממנו. ודאי שכן, זה שלי. מלווה להוצאה אני. אני חייב לך את הערך של 1,000 שקל. אבל 1,000 שקל הם שלי. כשאתה הזכרת לי בית, הבית לא נעשה שלי, הוא שלך. לי יש זכות שימוש בו. על זכות השימוש הזו אני משלם. הכסף הוא שלי. אם אתה דורש ממני לשלם עליו,
אתה גנבת ממני. מפני שזה שלי.
לך יש זכות שימוש מלאה. בבית שאני מזכיר לך, לפי החוזה שקבענו, אבל לעולם הוא לא יש לך. כשנחשוב טוב מדוע, מפני שזאת תהיה חברה מפולקלת, חברה שבה אני לא חוזר לבית אבותיי. אני חוזר אל בית אבותיי, אל אחוזת אבותיי, אני יכול לתת לך אותה. אני יכול לעשות לך חסד. אני יכול לעשות בזה גם עסקים. אבל אני חוזר אל המקור שלי. חברה שבה כסף הוא המקור, זאת חברה עשובה מאוד. היא אולי נראית שמחה, אבל היא בדרך כלל באה על חשבון מקור אחר. אין שום איסור לאהוב בית. אין שום איסור לאהוב את בהמתך ואת צונך ואת בקריך. אבל יש רע מאוד בלאהוב כסף. אוהב כסף, לא הסבקים. איזה אנשים ממנים שם לסנהדרין, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. שונאי בצע, מסביר רש"י, שונאי ממון בדין. לא חס וחלילה שהם לא גנבים, זה פשוט, חס וחלילה. אין רע באהבת הכסף. רע באהבת הכסף הוא פשוט. אתה לאט לאט אוהב לא את מה שמחובר אל המקור, אלא את מה שחולף. שהצגת מפני שאתה מתוחכם יותר, חזק יותר, אפילו אם שירשת אותו. זה לא האדמה שלך. זה לא החיבור שלך. זה לא היסוד של איש של בית אבותיו ואל אחוזתו. אתה זכאי לזה בדין, ומגיע לך כל מה שיש, וזה טוב. אבל בחברה שבה תופסים שכולנו גיירים, יש עליך חובת הלוואה ואיסור נשילה. ואתה החייב. לא עליו. כי אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, אתה מלווה לו משלו. אתה פשוט שליח שצריך לחלק. מי שנלווה בריבית, אומרים חז"ל, כופר באלוהי ישראל וביציאת מצרים. זה עכשיו. הוא נשאר בעולם שבו יש אדונים ומשרתים. הוא לא יצא אף פעם ממצרים, הוא עוד בעולם שבו פרעו עשיר ואני אני, ולכן מותר לפרעו לברוק אותי ליאור. הוא לא ישתחרר משם עדיין. יורד אדם לחיי חברו וקורא לו רשע, וכותבים וחותמים ומביאים דיו ולבלר וכולמוס. ולא יודעים שבמקום אחר כותבים וחותמים פלומי כפר באלוהי ישראל. הוא כפר בתפיסה שלי הכסף ולי הזהב נאום שם. זאת יציאת מצרים. אני השם אלוהיכם שהבחנתי בין בכור לבכור. אני אבחין בין מלווה למלווה. התפיסה הזאת מחברת לאותה תפיסה של גירות, של אותו שוויון מוחלט בפני האין סוף ברוך הוא, שרק בפניו ניתן להיות שווים, ושל אותה ידיעה ברורה שככל שאנחנו יותר בעלי בית בעולם, כך אנחנו יותר גיירים ותושבים עם הדבר. ככל שאנחנו יותר בעלי קרקעות, כך יש לנו יותר קרקעות להשמיט, ויותר קרקעות לעשות בהן יובל. בכל שאנחנו יותר בעלי ממון, אך אנחנו יותר בעלי הקופה, שזכו להחזיק את הקופה, שדרכה הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם.
מי שמילא את זה, הגדיר את האמונה הגדולה ליציאת מצרים ולהשם אלוקי ישראל.
זה היה השיעור השבועי של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, אשר הוקדש לזכר 73 החיילים שנספו באסון המסוקים. יהי זכרם ברוך.